החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.
שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של החזית העירונית, הפודקאסט המקצועי של מרכז הנדל"ן. אני נמרוד בוסו, עורך מרכז הנדל"ן. והשבוע אני שמח לארח כאן מישהו שמתמחה בצד הקצת פחות נעים של עולם הנדל"ן, ואולי גם הפחות נעים של החיים בכלל, וזה סכסוכים. אבל מצד שני גם יודע הרבה על איך לפתור אותם, ואולי גם איך למנוע אותם מלכתחילה. אז שלום לעורך דין מנשה כהן, נשיא המוסד הישראלי לבוררות עסקית.
שלום, מה שלומך? נמרוד.
בסדר גמור, תודה רבה שבאת.
תודה לך שהזמנת אותי.
בכיף. אז תראה, מנשה, אני דבר ראשון אשאל אותך את השאלה שאני שואל כל אחד בחודשיים האחרונים שמגיע לפה, וזה מה שלומך?
תראה, בסדר עד כמה שאפשר, ימים לא קלים. תקופה מאתגרת, אבל אני חושב שחלק מהחוסן הלאומי, ואני אומר את זה לכולם, זה שחייבים לחזור ולעבוד, וזה חלק מהחוסן גם של העורף, ובסופו של יום המדינה צריכה הכנסות ממיסים, ואם אף אחד לא יעבוד, אז תהיה לנו בעיה גדולה מאוד, ולכן אני כן חושב שצריך להניע את המשק, וכן צריך לעבוד ולעשות כל מה שאפשר, כדי שהחיילים במילואים ילחמו את המלחמה, ואנחנו נהיה חזקים בשבילם.
בסדר גמור, אז בוא נתחיל. דבר ראשון, המוסד לבוררות עסקית, אני לא בטוח כמה מהמאזינים שלנו מכירים, תוכל ככה בקצרה להציג אותו, מה אתם בעצם עושים?
כן, הרעיון של המוסד לבוררות עסקית הוא קודם כל עולם של יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית משפט, שזה אומר גם גישורים וגם בבוררויות. אנחנו מדברים על מוסד שהוקם ב-1989, כלומר לפני 34 שנה. אנחנו הוקם על ידי, למעשה על ידי איגוד לשכות המסחר, שהוא גוף ציבורי, ללא כוונת רווח, ואנחנו למעשה מנהלים, כבר ניהלנו אלפי תיקים בבוררות, הוצאנו אלפי פסקי בוררות, יש לנו כללי אתיקה, כללים מקצועיים, יש לנו הרבה מוניטין, אנחנו מקפידים שלא יהיו ניגודי עניינים, מעולם לא בוטל פסק בוררות של המוסד לבוררות עסקית בבית משפט, ומקביל אנחנו מנהלים גם אלפי תיקי גישורים, שרובם המכריע, כמעט 80% מסתיימים בהצלחה.
אוקיי, זאת אומרת, הגישור בעצם בא לפני הבוררות, אני מניח.
זו התפיסה. בדרך כלל אנשים אומרים או-או, אבל לתפיסתי, כדאי תמיד להתחיל עם גישור, ואז אם הגישור לא צולח, אז תמיד אפשר את אותם נושאים שהם עדיין נותרו במחלוקת, להעביר להכרעה בבוררות, על ידי בורר אחר, עדיין באותו בית, בתוך המוסד לבוררות עסקית.
ואיך בעצם המוסד הזה פוגש היום את עולם הנדלן? זאת אומרת, איזה דברים מיוחדים אתם עושים בענף הזה?
אז תחום הנדלן מאז ומעולם היה אחד הנושאים הכי חשובים בסכסוכים. למעשה, למעט סכסוכים מסחריים, אז זה הנושא הגדול ביותר בעולם המחלוקות ויישוב הסכסוכים אצלנו במוסד. ואנחנו לאחרונה הקמנו גם מחלקה ספציפית, של התחדשות עירונית, ממש מרכז ליישוב סכסוכים בתחום של התחדשות עירונית.
יהודי להתחדשות עירונית.
יהודי להתחדשות עירונית.
מעניין, למה צריך מחלקה מיוחדת לתחום הזה?
שאלה טובה, אנחנו זיהינו כמה דברים. קודם כל זיהינו שיש בשלות של התחום הזה. אנחנו רואים שיש הרבה יותר פרויקטים של התחדשות עירונית. התחדשות עירונית הפך להיות בכלל פקטור מרכזי בעולם הנדלן. גם אנחנו רואים בהתחלות בנייה, שרוב התחלות הבנייה באזור המרכז, למעשה זה בהתחדשות עירונית. אז המשקל שלו בשוק גדול, וכתוצאה מכך יש הרבה מאוד סכסוכים. שנית, יש מאפיינים מאוד ברורים בהתחדשות עירונית, בניגוד לסכסוכים סתם של נדלן. ואני אתן דוגמאות. קודם כל, יש הרבה צדדים, והפרויקט הוא מאוד ארוך. ושיש הרבה צדדים והפרויקט ארוך, אנחנו בעולם של אי ודאות. מראש חותמים על משהו שלא יודעים מה יהיה, ומה יאשרו ומה לא יאשרו. ומטבע הדברים זה יוצר סכסוכים שלא תמיד הם נמצאים בתחום של עולם הנדלן, וכשיש כל כך הרבה צדדים על פני כל כך הרבה זמן עם כזאת חוסר ודאות, אז מחלוקות, סכסוכים הם דבר בלתי נמנע, וכשאתה אומר למה הקמנו מחלקה לזה, אז אני יכול להגיד אולי חמישה עניינים שהם מייחדים את המחלקה הזאת, את המרכז ליישוב סכסוכים אצלנו, לעומת בית משפט למשל. ראשית זה מומחיות. זאת אומרת, לקחנו את הטובים ביותר בתחום, הטובים ביותר, כאלה שהם בטופ של ההתחדשות העירונית, שהם אחראים על עשרות ומאות פרויקטים.
כלומר, עורכי דין שהם
מנהלי משרדים, או שותפים הכי בכירים במשרדים הגדולים, שהם מתמחים בהתחדשות עירונית, כל היבטים של התחדשות עירונית, לרבות תכנון ובנייה, מיסוי וכן הלאה, מימון, ותיקח את זה לעומת שופט שלא תמיד בקיא בהתחדשות עירונית, והוא לא יודע על מה חשוב ומה הניואנסים ומה האינטרסים של כל אחד מהצדדים ולמה הזמן הוא אלמנט כל כך קריטי, אז אין ספק שזה אלמנט אחד מכריע. שתיים, הזמן. כשמדברים על תיק שמתנהל בבית משפט שנים, ואולי אחר כך הולך לערעור עוד כמה שנים, בעולם של נדלן בהתחדשות עירונית שלפעמים פרויקט תקוע, זה מטורף, זה בלתי נתפס. ולכן הליך כזה צריך להימשך שבועות, גג, חודשים ספורים, ולהסתיים לעתים כשהכל מתנהל במקביל לפרויקט. זאת אומרת, מקבלים החלטות תוך כדי, לפעמים אני מומחים, הפרויקט ממשיך לרוץ, כסף מדברים בצד. שלישית, אנחנו מדברים על קשת הפתרונות. גם שופט וגם צדדים בסוף כבולים לחוקים ותקנות וכללים שמגדירים בדיוק מה מותר ומה אסור. וגם השופט כבול אליהם. לעומת זאת, שאנחנו מדברים על מרכז ליישוב סכסוכים, גישורים או בוררויות, אז מנעד הפתרונות הוא עצום, ואז עורך דין או עורך דין שבא בתחום הזה והוא חי את זה ונושם את זה ויודע מה האינטרסים, יודע לתת פתרון שהוא טיילור מייד ממש לצדדים, ולתת להם משהו שאי אפשר היה לקבל בבית משפט. זה שלישית. רביעית, הדיסקרטיות. בית משפט הכל פומבי, לטוב ולרע, על כל מה שמשתמע מזה מבחינת קבלנים ויזמים, ופה הדיונים הם בפרטיות, בדיסקרטיות, כל מה שמתנהל, וסוגרים את זה, ואז הרבה יותר קל גם לצדדים לפתוח את הכל ולפתור את הכל. ודבר אחרון, בגלל שמדובר ביחסים ארוכי טווח, אנחנו לא רוצים הכרעה. בהכרעה, צד אחד מרגיש פגוע. צד אחד שיש אחרי בית משפט, מרגיש, לפעמים אפילו שני הצדדים, אבל בטח צד אחד מרגיש שעשו לו עוול. עכשיו הוא צריך להמשיך להתנהל עוד שנים, הצד השני.
כן.
זה לא עובד. כשאנחנו מגיעים להסכמה, ללחיצת יד, זה מבטיח לא רק את זה שהסדרנו את הסכסוך הזה, אלא אם תהיינה מחלוקות גם בעתיד, אנחנו כבר במכניזם של הסכמות.
כן.
כך שאולי אנחנו גם מנענו את הסכסוכים הבאים. אז היום כבר בשוק מבינים, גם עורכי דין, גם יזמים, גם קבלנים וגם בעלי דירות מבינים, שלא בית משפט הוא הקוסם שיציל את הפרויקט, לפעמים ההפך הוא הנכון, ולכן ללכת למומחה במוסד עם מוניטין, עם מקצועיות, עם ניטרליות, עם אנשי מקצוע, זה מה שיציל את הפרויקט, וזה מה שיאפשר את ההמשך שלו ואת ההצלחה שלו.
אוקיי, ותגיד, כשאתה מסתכל על התיקים שמגיעים אליכם, אתה מזהה איזשהו סוג סכסוך, בוא נגיד, מה סוגי הסכסוכים הפופולריים היום בתחום ההתחדשות? פופולריים במרכאות, כן, כי סכסוך זה לא דבר פופולרי.
האמת, אנחנו רואים מכל הסוגים, החל בסכסוכים בין יזמים, אנחנו, יש אצלנו סכסוכים...
ששניהם התחילו להחתים באותו מתחם.
נכון, גם לפני הפרויקט, ששניים מחתימים באותו מתחם, ואז צריך לפתור את הבעיה, ללכת לבית משפט זה גם מטורף. ואז יש לנו הרבה פתרונות, שוב, מגיעים למישהו שבקי בעניין, ואז יש לנו מקרים שבהם אומרים, אוקיי, בוא נעשה שותפות, בוא נראה איך אתה מקבל משהו וכן הלאה. הרבה פתרונות מאוד מעניינים שנפטרים אצלנו, והפרויקט יוצא לדרך. שתיים, יש סכסוכים בין יזמים שכבר קבעו שותפות ביניהם, ופתאום נתקעו או מסתכסכים. ואז הפרויקט הופך להיות בין ערובה, גם זה היה לנו, שהפרויקט תקוע, אלה מסתכסכים, והצדדים לא יודעים מה לעשות, וגם פה צריך פתרונות יצירתיים, שלא תמיד לבית המשפט יש, ודווקא מי שחי ומנוסה, יודע לפתור דברים שאחרים, פתאום למצוא קבלן שלישי, היה לנו מקרה, אוקיי, בוא ניקח יזם שלישי, והוא ייכנס ויחלץ את העגלה מהבוץ. אנחנו מדברים על דיירים סרבנים. אנחנו מדברים על קשיים תוך כדי הפרויקט, ויש לא מעט כאלה, בטח בתקופה האחרונה. אנחנו מדברים על הפרות חוזיות. אנחנו מדברים על ליקויי בנייה. אנחנו מדברים על איחורים במסירה. יש לנו תיקים של סכסוכים בין קבלן לקבלני משנה. זאת אומרת, כל סוגי הסכסוכים בהתחדשות עירונית, עם הייחודיות שלהם, באמת יש לנו את זה כאן. דרך אגב, לפני חודש התראיינתי במרכז הנדלן, ואז דיברתי למשל על מקרה של חנן מור עם לאומי, ואמרתי שזו טעות מצד לאומי לפנות לבית המשפט. היה הרבה יותר נכון למנות מנהל מיוחד שמוסכם על כל הצדדים, שהוא יוציא את העגלה מהבוץ, כן. ובמקום לתקוע את כולם, וכולם יפסידו.
הם קראו את הכתבה בלאומי כנראה.
כנראה, לא חלף שבוע ומינו מנהל מיוחד את דודו זבדה, שהוא מקובל על הנושים, זאת אומרת גם הבנקים וגם הגופים המוסדיים, וגם על חנן מור, וזה בסוף הפתרונות, אלה הפתרונות הנכונים, אלה הפתרונות הנכונים בסוף.
כן. אגב, אני מבין, באמת הסברת פה בפירוט את היתרונות של ההליך של הגישור, ובסופו של דבר הבוררות על פני בית משפט, יש איזשהו סוג של סכסוך או סוג של תיק שהיית אומר, פה דווקא בית משפט יכול להתאים יותר?
שאלה טובה, אני אגיד מתי זה קורה. כשיש לנו סכסוך על קרקע, סכסוך על בעלות בקרקע, בין הרבה צדדים, שלא תמיד יודעים גם מי הם הצדדים, אבל אנחנו יודעים שיש סכסוכי בעלות, גישור או בוררות לא יעזרו, כי בסוף אתה צריך גם הסכמה של הצדדים כדי להגיע להליכים של גישור ובוררות, ואם אנחנו רואים צדדים מסוכסכים, כולל צדדים שבכלל לא קשורים בסכסוך, או הם לא צד לו, ועכשיו כן יש להם אולי זכויות בנכס, אין מנוס מבית משפט, כדי שייתן פסק דין שהוא תקף כלפי כולי אלמה, לגבי הבעלות בקרקע ואיך הבעלות מתחלקת. מקרים כאלה אין מנוס מלהגיע לבית משפט, אבל ברוב המכריע של תיקי ההתחדשות העירונית, הבעלות ידועה, אנחנו יודעים מה הזכויות של כל אחד, והסכסוכים הם פתירים והם לא כאלה.
כן.
אבל כשיש סכסוכים על בעלות, ויש הרבה זכויות של אנשים שהם גם מחוץ למעגל הראשוני של ההסכם, אין מנוס מהכרעה של בית משפט לגבי הזכויות של כל אחד ואחד.
תיארת קודם באמת את אחד מסוגי הסכסוכים הכי נפוצים בתחום הזה של ההתחדשות העירונית, וזה הדייר הסרבן. תראה, האמת שאני גם, אתה יודע, כעיתונאי, סיכרתי כבר אולי עשרות פסקי דין בתחום הזה, אתה רואה שיש מקרים, נראה לי מעטים האמת, שבהם ניכר שבאמת המניעים של הסירוב הם ענייניים, באמת תחושה שהפרויקט בסופו של דבר פגע, או לפחות כיפח את אותו דייר, אנחנו יודעים שיש כל מיני נוסחאות, ולפעמים דייר מקבל פחות מהשאר וכו' וכו'. אז אתה מבין, אוקיי, הוא באמת הלך לתהליך הזה, כי הוא באמת הרגיש נפגע. יודעים שיש גם לא מעט מקרים, שאתה מרגיש שמישהו פה מרגיש שהוא יכול לעשות קופה, והולך באמת בצורה כוחנית, ואולי אפילו בצורה סחטנית, ברגע שהוא מרגיש שהוא הבלם, שהוא יכול לשחות משהו. עם באמת סוג כזה של התנהלות, גישור זה משהו שיכול לעבוד?
אני חושב שגישור זה בדיוק מה שיכול לעבוד, כי אנחנו רואים בבית משפט, שמגיע תיק לבית משפט, אז קודם כל תהליך כזה יכול לקחת הרבה זמן. וזה זמן שאין לפרויקט, אחד. שתיים, אז בית המשפט יכול לתת כנס, אבל הוא אומר, אוקיי, אבל אם תעשה כך וכך, אז זה לא יהיה. אז אתה יודע, זה שוט שלו זה, ואז אתה שוב, אתה מקבל מישהו שהוא עכשיו אנטי ומייצר לך אופוזיציה פנימית, בתוך התהליך שבסוף אולי תתפוצץ לך בפנים. לעומת זאת, בתהליך של גישור, אצל מישהו שהוא מומחה בתחום, חי דיירים סרבנים מכל הצדדים, הוא יצא כאלה, והוא מייצג את הצדדים האחרים, והוא יודע בדיוק על מה מדובר, הוא יודע גם לזהות האינטרסים, הרבה פעמים ההתנגדות הפורמלית, והטיעונים הפורמליים, זה לא באמת הטיעונים האמיתיים, כמו שאתה אומר, לפעמים האינטרסים הם אחרים, ורק מי שיודע לחיות את השוק, יודע לזהות את האינטרסים האלה, ויודע גם לתת את הפתרונות הנכונים, באופן שכולם יהיו מרוצים.
Okay.
והיו לנו כמה תיקים כאלה, שאני חושב שכולם הסתיימו בהצלחה, שבאו עורכי דין מאוד יצירתיים, וייצרו תוצאה שכולם היו מרוצים ממנה בסוף. אני אומר הרבה מקרים שגישור רע במרכאות, הוא הרבה יותר טוב ממשפט טוב.
כן.
וזה מוכיח את עצמו. בסוף, הפתרונות הם נכונים, ואם כל אחד מזהה את האינטרסים ויודע לתת את הפתרונות לאינטרסים, אז הפרויקט יוצא לדרך.
אגב, אם באמת יש דייר שמטרה שלו היא למנוע את הפרויקט, לעכב את הפרויקט, מן הסתם גם לגישור לא יסכים, כי הוא יודע שבית משפט זה הדרך להאריך את ה...
נכון, אתה צודק, אבל בסוף הוא משקלל את מערך הסיכויים והסיכונים, אז יכול להיות שבגישור הוא יבין שאולי הוא יקבל קצת יותר, כי יש מישהו שמבין את האינטרסים שלו, ובית משפט לא תמיד מבין את האינטרסים שלו, והוא עובד כך, ואז אתה יודע, הוא בא אליו עם טיעונים מסוימים, שלא באמת הוא יקבל מה שהוא באמת רצה מלכתחילה, אז אולי יצא שכרו בהפסדו.
אוקיי. בכל מקרה, אבל עובדתית באמת צריך את ההסכמה של שני הצדדים מן הסתם.
נכון, חייבים. כל גישור ובוררות זה חלק בלתי נפרד מההליך. כתנאי בכלל.
כן. עכשיו, אתה יודע, דיברנו עד עכשיו באמת על הדרך לפתור סכסוכים, אבל האמת שכל מי שהיה בסכסוך יודע שמלכתחילה הדבר שהכי טוב שהיה קורה זה לא להגיע אליו בכלל, נכון? להימנע ממנו זה בעצם הניצחון האמיתי של הצדדים. מה, אתה יודע, גם מהצד של היזמים, גם מהצד של הדיירים, מה אפשר לעשות יותר טוב כדי שנראה פחות מחלוקות שמתפתחות לאורך הדרך?
זו שאלה טובה. קודם כל אני חושב שהחשיבות של לקחת עורך דין שבקי בהתחדשות עירונית, שחי את זה, שיש לו הרבה ניסיון בהתחדשות עירונית, היא קריטית. כי הגיעו לנו לא מעתיקים, שאני רואה את החוזה, ואני אומר, אלוהים אדירים, מי ניסח את החוזה הזה? זאת אומרת, אין מנגנונים לצפות דברים שהם כמעט ברורים מאליהם. ואז מגיעים אלינו תיקים, שלמשל, קשיים של קבלן. ופתאום הפרויקט, אני מדבר על תמה, ותמה 38-1 או 2, והפרויקט תקוע, והדיירים באמצע, והם, אתה יודע, אין להם כלים בחוזה.
כן.
או סכסוכים עם הקבלן, נגיד, הוא בשותפות או משהו, סכסוכים בין שותפים, ושוב הפרויקט תקוע. עכשיו, עורך דין מעולה שחי את התחום, הוא כבר מראש קובע ומגדיר בתוך החוזה מנגנונים שיבטיחו, למשל, נקודות יציאה, למשל, תנאים לנקודות יציאה, למשל, בטוחות, כך שאם קורה משהו שהוא במסגרת התנאים, אז אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לצאת, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לבחור יזם אחר, הפרויקט ימשיך ולא ייתקע,
כן.
יהיה כסף שיהיה בנאמנות, אנחנו נמשיך לדבר על כסף ועל הסכסוך הכספי בינינו בנפרד, אבל הפרויקט ימשיך.
כן.
לא יעלה על הדעת שפרויקט התחדשות עירונית נתקע. כשאני מלמד דיני חוזים לסטודנטים, אני תמיד אומר, חוזה שמגיע לבית משפט, 99% לא ניסחו אותו מספיק טוב.
אז באמת, פה גם לטובת המאזינים מהשורה, וגם במיוחד אולי לטובת עורכי הדין שומעים אותנו, באמת תוכל לשים את האצבע על איזה 2-3 נקודות שמהניסיון שלך, מהסכסוכים שמגיעים אליכם. הנקודות שכמעט תמיד, או לא כמעט תמיד, אבל ברוב המקרים שמגיעים אליכם, הם אלה שיוצרות את אי הבהירות, את הסכסוך בין הצדדים.
אני אתן כמה דברים. קודם כל, חוזה באמת צריך לחשוב על הרבה מקרים, וככל שהעולם של ההתחדשות עירונית מתפתח, ולא מה שהיה כדין 10 שנים למה שדין התחדשות עירונית היום. עורכי הדין היום כבר באמת עם מנעד מאוד רחב של סכסוכים מכל הסוגים ומכל המינים, ויודעים ממה צריך להיזהר. אני אגיד כמה דברים. קודם כל, ביטחונות. יש היום המון סוגים של ערבויות, ומכל המינים ומכל הסוגים, וצריך להקפיד על זה. 2, במקרים שהפרויקט נתקע מכל מיני סיבות, מה עושים? מה עושים? וחייבים פה לקבוע תנאים מאוד ברורים, מה עושים? אם, אתה יודע, כמו שקובעים מיפוי כוח, למשל, נותנים בנאמנות לעורך דין, עורך דין לא ייקח לעצמו נאמנות בלי לדעת מה התנאים מאוד ברורים, מאוד מוגדרים, קורה 1, 2, 3, זה מה שהוא עושה. אם זה לא קורה, אז הנאמנות לא נכנסת, הוא לא צריך לבצע פעולה. אותו דבר גם בחוזה. באילו תנאים, מה צריך לקרות?
כן.
עכשיו, בגלל חוסר הוודאות, נגיד, אני עכשיו יזם ומתקשר בהסכם עם דיירים. עוד שום דבר אנחנו לא יודעים, בעיקר בפרויקט של פינוי-בינוי, בכמה בניינים, במתחם שלם, אז אנחנו צריכים לקבוע כל מיני נקודות שהם מעין תנאים מטלים, שאם הם מתקיימים, אנחנו ממשיכים. אם לא מתקיימים, מה קורה? מעין, זאת אומרת, ליצור עץ
כן.
של תוצאות. ואז אנחנו מצמצמים את חוסר הוודאות, מגדילים את הוודאות, ונותנים גם את הכוח לדיירים וגם לקבלן, להשתחרר בהתקיים תנאים כן. מסוימים. כי לבוא ולקרוך את כולם, ואתה יודע, עיקוב הדין את ההר, אנחנו ביחד, בחתונה קתולית, זה מתכון לאסון.
כן.
ואנחנו אז מגיעים עתיקים אלינו, וחבל.
כן. בעצם אתה מדבר, אתה אומר, אחד הסעיפים הכי בולטים ביצירת סכסוכים, זה בעצם כל הנושא של נקודות היציאה.
נכון.
זאת אומרת, והרצון של דיירים בדרך כלל להיפרד מהיזם, ההפך פחות קורה, אני מניח. אבל אוקיי, והדברים האלה, זאת אומרת, חוזית, עד היום קיבלו טיפול לא מספיק טוב.
בתיקים שאלינו, כן. שהגיעו אלינו, ברור שהיה טיפול לקוי מבחינה חוזית, זה ברור לחלוטין.
כן. אגב,
כי אתה יודע, זה קורה שיש משברים, כן, בואו, כן. אנחנו מדברים על כל כך הרבה צדדים, כל כך הרבה זמן, אי ודאות, שינויים בשוק, על כל כך הרבה שינויים, לשני הצדדים. אתה כן. חייב לאפשר את הגמישות הזאת, הגמישות החוזית, עם מנגנוני בקרה והוגנים לשני הצדדים, ואם אתה לא מאפשר את זה, אתה בסיטואציה של משבר בהגדרה.
כן. אגב, כמו שחדים לפני כמה שנים, כמה רשות ממשלתית, שאולי התפקיד העיקרי שלה זה באמת להסדיר את תחום ההתחדשות, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תחתיה קמו גם לאורך השנים עשרות מנהלות עירוניות, זאת אומרת, בכל עיר ועיר יש היום איזשהו גוף שאמור גם כן לפקח, לנהל, לראות שלא נעשה עוול וכולי. עד כמה הפעילות של הרשות ושל המנהלות באמת הצליחה להסדיר את התחום ולהפחית סכסוכים מהניסיון שלך?
קודם כל, הרשות עושה עבודה מעולה, גם באיתור מתחמים, גם בקידום התחום של התחדשות עירונית, והתוצאות מדברות בעד עצמן. גם בתחום של יישוב סכסוכים, לפעמים כשאין מנוס, אין ברירה, כבר ניסינו הכל, אז יזמים בפרויקטים תקועים, שיש כמה יזמים ובלי סוף דיירים וכמה מתחמים, היו מקרים, ולמשל אלעזר, מנכ"ל הרשות וגם היועצת המשפטית וסגנית מנהל הרשות, הם כבר כמה וכמה מקרים ידעו לכנס את כל הצדדים, להבין את האינטרסים, לפעמים קצת להפעיל איזה, או להיים באיזשהו פטיש של 5 קילו כרגולטור, ולפתור את הסכסוך. ולפתור את הסכסוך, ואין מנוס. אחרת, הבינו לבד הצדדים כולם, שהאלטרנטיבה היא הרסנית, ובמקום לוז-לוז, בוא נגיע לווין-וין.
וזה משהו שאתה מזהה שמאז שקמה הרשות... כמות הסכסוכים פחתה, או שאולי נוצרו אפילו סכסוכים חדשים?
מאז שקמה הרשות, כמות הסכסוכים עלתה משמעותית, כי היא עשתה עבודה טובה, שיש המון המון פרויקטים של התחדשות עירונית, אז מטבע הדברים יש הרבה יותר סכסוכים.
נכון, למרות שהוספת עכשיו עוד צד, פתאום גם המנהלת העירונית בתמונה.
נכון. אמרתי, יש הרבה צדדים, וכל אחד מושך, ויש את הרשות העירונית, ויש המון המון צדדים פה, והמדינה, ואתה יודע, וכל אחד מושך לכיוון שלו, וזה מאוד מורכב. בגלל זה אנחנו פה.
כן. טוב, בוא נדבר רגע על הפיל שבחדר. האמת ש... זה שהתחלנו את השיחה, ואנחנו מדברים כבר כמה דקות ארוכות, ועוד לא דיברנו על מה שקרה לפני חודשיים, השביעי באוקטובר, זה כבר נדיר. זה גם, אגב, הפודקאסט הראשון מאז השביעי באוקטובר, שלא התחלתי ישר מההשלכות של, של אותו מאורע, אבל כמובן, מדובר במאורע שטלטל את החיים של כולנו, כמובן... של אלפי משפחות שאיבדו את יקיריהם. אבל אנחנו פה בעולם היחסית, אתה יודע, צנוע שלנו, עולם הנדלן והסכסוכים, וגם הוא עובר הרבה מאוד שינויים, יעבור עוד הרבה שינויים, אני מניח שנים קדימה. כרגע, אתה יודע, חודשיים אחרי, איך אתה רואה את האירוע הזה משפיע על, על עולם הנדלן, וספציפית על סכסוכי נדלן?
אני חושב שאנחנו בעולם הנדלן, אני מתכוון, בעולם של כמעט שערה מושלמת. ואני אסביר למה. שנת 2023, מלכתחילה, הייתה שנה קשה מאוד מבחינת עלויות המימון לקבלנים וליזמים. הריבית מאוד גבוהה. אנחנו רואים חברות עם נטל דרמטי של הלוואות, של חוב, והם צריכים לשרת את החוב, ופתאום החוב הופך להיות בתזרים נושא כאוב מאוד. אחד. באה המלחמה והוסיפה עוד שני מרכיבים דרמטיים על העלויות של הקבלנים. אחד זה עלויות הבנייה. אנחנו רואים שכל עלויות הבנייה עלו, אנחנו רואים עכשיו יבוא פתאום בבעיה גדולה מאוד, עלויות יבוא גדולות, חומרים עולים. ודבר שני, כוח האדם. אנחנו רואים, יש מחסור בכוח אדם, העלויות של כוח אדם גדולות דרמטית, ופתאום היזמים והקבלנים באמת על סף שערה מושלמת, יש להם מימון מושלמת, דרמטי, עלויות בנייה, כוח אדם,
ואין ביקוש.
ונקלעים למשברים, ואין ביקוש, ואנחנו באמת בבעיה אדירה, ואנחנו רואים את את הרוחות המנשבות של תחילת הסערה, מתקרבות אלינו. אנחנו במוסד לבוררות עסקית נערכים בהתאם, עושים הכל כדי באמת לצמצם כמה שאפשר את המשבר. שאין לי ספק שאנחנו כבר רואים תחילה של...
מה זה אומר בעצם? זאת אומרת, תיארת השערה המושלמת מתקרבת, מה זה אומר מבחינתכם?
זה אומר שאין ספק שאנחנו הולכים למצב של דיברנו על חוזים, הפרות חוזיות זה די ודאי. זה די ודאי. כי, ואנחנו רואים הפרות חוזיות, זה בכמה נדבכים. זה נדבך של הקבלן יזם מול הגוף המממן. אנחנו רואים קבלן יזם מול רוכשי הדירות, מול הדיירים, מול בעלי הדירות. כן. אנחנו רואים הפרה של מול קבלני משנה. זאת אומרת, כמעט בכל יחסים חוזיים, אנחנו רואים הפרה צפויה. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. וזה קורה כבר בשטח. אנחנו כבר מגיעים אלינו צדדים שאומרים לנו, תראו פה, תראו שם, תראו כאן.
זאת אומרת, התחילו להגיע לכם תיקים.
מתחילים כבר להתחיל להגיע, וכל מיני סכסוכים שאנחנו באים ואומרים, ואז אנחנו, הטיפ שלי, אם אתה שואל אותי מה לעשות, אני אומר לכולם, חבר'ה, אתם צריכים להיות בשלב הזה סבלנים. כי גם אם אנחנו מדברים על הפרה צפויה מצד קבלן, או גם אם אנחנו רואים שהיזם לא מתחיל, כאילו בבעיה ולא בטוח שהוא יעמוד בלוחות זמנים, או בהתחייבויות שהוא נתן לנו, אז אנחנו תראו, לפוצץ זה הכי קל. לפוצץ זה הכי קל. אבל מה? מה האלטרנטיבה? נלך לאיזה יזם קבלן אחר? אני צריך להבין שהמשבר הוא משבר רוחבי, מערכתי של כל השוק. זה לא שלאו דווקא היזם או הקבלן הספציפי הוא בבעיה, אלא למעשה אנחנו מדברים על כל השוק כולו. ולכן אני תמיד אומר לכולם, חבר'ה, בואו סבלנות, בואו נחשוב איך אנחנו יוצרים איזשהו פתרון, שהוא באמת פתרון ראוי שיכול לתכלל את הסיטואציה, אולי איזה אורך רוח, ואולי לעשות התאמות של היחסים החוזיים לאור המצב. בואו, אנחנו במלחמה.
כן.
מלחמה בכל החזיתות, ממש. ולכן צריך להבין שצריך לעשות התאמות של היחסים החוזיים, כדי שבסופו של יום אנחנו כן נשאר עם החוזה, וכן נשאר עם הצדדים המקוריים, אבל בהתאמות הנכונות.
הבנתי. טוב. קצת נפתחת את הפריזמה, בוא נדבר רגע על מה שעוד הולך להיות. אז אמרנו, יותר סכסוכים כנראה, בעקבות באמת משבר כלכלי, שהוא תמיד קרקע פוריה לדברים מהסוג הזה. אבל מעבר לזה, בשנה הקרובה כולם אומרים, באמת הולך להיות שנת מיתון, או לפחות צמיחה מאוד מאוד מתונה, אבל כנראה מיתון. ואיפה אנחנו פה בתוך הסיפור הזה? זאת אומרת, מה קורה לדעתך בעולם הנדלן בשנה הקרובה?
תראה, השנה הקרובה הולכת להיות, לדעתי, מאוד מאתגרת, מאוד קשה, ולכן אמרתי, ואני חוזר ואומר לכולם, צריך להיערך לזה בהתאם, צריך לבוא מוכנים, וצריך לבוא עם הבנה של המצב, ולא להיות, אם פעם היינו, אוקיי, כל דבר קטן, אנחנו ישר הולכים כי אנחנו חזקים, כי יש לנו כוח, היום לאף אחד אין כוח, כי כולם פה רגישים, זה גם כן. אם אני בעל דירה ולכאורה יש לי כוח כי מישהו מפר, אז אוקיי, מה האלטרנטיבה שלי? כן. מה האלטרנטיבה שלי? ולכן כולם צריכים להיות, גם הבנקים, גם נכון. גופים מוסדיים מבינים את זה, מה הם, אתה יודע, זה נורא קל לתבוע, אתה יודע,
ראינו את הדינמיקה באמת במקרה של חנן מור,
נכון. זאת
אומרת, בהתחלה הלכו בכל הכוח, ואז רגע
ואז מבינים, עצור. רגע, מה אנחנו הולכים פה לשפוך את התינוק עם המים, זה לא כל כך חכם, ואנחנו צריכים להחזיק את השוק, ועד יעבור זעם. אז בשנה הקרובה, אני כן חושב שלהגיע לאיזשהו, נגיד אצלנו, כגוף מקצועי עם האנשים הנכונים שיבואו ויתנו פתרונות, לתקופה הקרובה. לתקופה הקרובה של פתרונות נכונים וראויים שלוקחים בחשבון את כל האינטרסים ואת המצב, עד יעבור זעם. כי כשמסתכלים טיפה יותר רחוק מ-2024, אני אופטימי. אני אופטימי כי הריבית לא תישאר ברמה כל כך גבוהה, כי הביקושים יתחילו להתעורר מכמה סיבות. קודם כל, אנחנו עם ריבוי טבעי, בואו לא נשכח, הכי גבוה בעולם הערבי. שנית, כבר היום מדברים על גלי עלייה שצפויים לנו בשנה הקרובה. האנשים האלה שיגיעו מכל העולם, הם צריכים דיור. אז אני חושב שהביקושים בסופו של יום יתעוררו, ושהם יתעוררו, ושהריבית תהיה כבר ברמה סבירה, היא לא תהיה אף פעם מה שהייתה, כי אנחנו היינו בעולם בלי ריבית כל כך הרבה שנים. כן. אבל הריבית תרד כבר לרמות סבירות שאפשר להכיל אותה. ושיהיו את הביקושים, אז בסוף גם המחירים יעלו, ושהמחירים יעלו תהיה הנחת רווחה לכל השוק, ונוכל להמשיך קדימה. כבר היינו במשברים, מדינת ישראל חפתה כמה וכמה משברי נדלן מאוד גדולים, ויצאה, והנדלן בסוף עולה.
זאת אומרת, חבר'ה, תחזיקו חזק, יש לכם שנה קשה לעבור.
נכון.
תשרדו אותה ויהיה בסדר.
המסר שלי, לא לפוצץ, לא להגיע לבתי משפט, בואו נמצא פתרונות להחזיק את המצב, בסוף יהיה טוב לכולם. כי אם מי שישכיל להיות סבלני, לקבל ולהכיל פתרונות נכונים שלוקחים בחשבון את האינטרסים של כולם, הוא זה שבסוף ירוויח יותר מכולם. אותם אלה שיחזיקו מעמד.
טוב, תשמע, נראה לי שעם המילים האופטימיות האלה אין יותר טוב מלסיים. אז מנשה, אני רוצה דבר ראשון להודות לך מאוד שבאת ושיתפת אותנו ככה בעולמות שלך.
תודה רבה.
וגם לכם המאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, להתראות בפרקים הבאים של החזית העירונית, ובאמת שיהיה שבוע טוב
לכולנו.